השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
הפעם נקרא, שבוע שעבר עוד לא היה לנו את ה... בסוף היה לנו כן, ברוך השם. אבל לפני כן ההודעה, שבוע הבא בעזרת השם, לאור עתירת רבים ובקשת האכסניה, מקדימים בנושא הקפצה בכמה שעתיים, 8:30 עד 9:30, בעזרת השם, בין הרב קרמל לרב עופר, יש לנו סנדוויץ'. אז שבוע הבא, נקדים, כן? שישאר משהו לישון מלילה, שישאר מה לחלום על הסיפור. טוב, 8:30 עד 9:30, בעזרת השם. אז אנחנו נמצאים בסיפור בתוך המבצר, נחזור טיפה אחורה כדי להתקדם בתוך המילים ונראה. אז אנחנו נמצאים שהוא עומד בתוך השני המלכות, הגיע למבצר, והוא הולך מחדר לחדר. הוא כמובן, לא הזכרנו שבוע שעבר את זה, שהוא השאיר את הסוס בחוץ. אם זה כמו שפירשנו החבר, או שזה הגוף. בכל אופן, כשנכנסים למבצר, שמרנו שהמשמעות שלו זה התבוננות, אז פה לא מתאים סוסים. לחנות חרסינה לא נכנסים עם פילים ולא עם סוסים. זה מקום שבו צריכים להתבונן, וסוס זה מסע, נסיעה. והליכה ברגליים זה התנועה של התבוננות. כשאדם נוסע באוטו, הוא לא מתבונן. כשאדם עוצר, יורד מהאוטו, יורד להתבונן. לכן כשאדם נכנס להתבונן בעולם הזה, כמו שנראה, שהוא מתבונן מאוד מאוד, אז הוא צריך לרדת מהסוס, מה לעשות? השאיר אותו בחוץ. ואז הוא הולך מחדר לחדר, הגיע לטרקלין, לפלטין אחד, ראה שם שישב מלך באתרה, כמה חיילות לפניו, וכמה משוררים, והיה שם נאה ויפה מאוד, והמלך ושום אחד מהם לא שאלו כלל. אגב, להסית רעך קוראים אלם, משון אלם, אלם א' למימם קוראים להם, זה ביטוי שגם כתוב על פרו, על המלכות פרו, שהם אלמים, כי המלכות פה, כתוב בזוהר מלכות פה, הפה הוא מלכות, שאדם מולך עם פיו, היום הכל זה הולך עם דמגוגיה, אדם מדבר זה מלכות, אבל להסית רעך אין להם פה, אין להם פה, אז לכן זה הכל כמו פנטומימה כזאת, הוא רואה את הכל והם לא מדברים איתו. איזה פשר הדבר, שלא, אף אחד לא שואל אותו כלל. וראה שם מעדנים ומאכלים טובים, ועמד ואכל, והלך ושכב בזווית לראות מה נעשה שם. שימו לב למילים, כבר נתעכב עליהם, עמד, אכל, הלך, שכב. שכב בזווית לראות מה נעשה שם, וראה שהמלך ציווה להביא המלכה. טוב, מעניין מי זאת המלכה? מתח. והלכו להביא אותה. והיה שם רעש גדול ושמחה גדולה, משוררים היו מזמרים, משוררים מאוד, באשר שהביאו את המלכה. עמידו לה כיסא והושיבוה אצלו. והיא הייתה הבת מלך הנעל, והוא, היינו השני למלכות, ראה והכירה. אז יש פה זיהוי ראשון, שהשני למלכות מזהה את בת המלך המפורסמת, שהוא זוכר אותה מן הסתם, מהזמן שהוא היה אצל המלך האמיתי, אצל המלך מלכי המלכים, למעלה שם הוא הכיר אותה עוד. אחר כך, הציצה המלכה, וראתה אחד ששוכב בזווית, והכירה אותו. שוב פעם יש פה הכרות, הוא הכיר אותה והיא הכירה אותו. ועמדה מכיסאה והלכה לשם ונגעה בו ושאלה אותו, אתה מכיר אותי? ושיב להן, אני מכיר אותך, את היא בת המלך שנעבדה, כאן עצור. זיהוי כפול, גם מצידו, גם מצידה, ברוך השם. אבל מה קורה פה? אז דבר ראשון, השני המלכות נוטל חלק פעיל בסיפור פה. עד עכשיו הוא התבונן, נסתכל, פתאום הוא רואה מעדנים, מאכלים טובים, והוא מחליט לאכול, עומד ואוכל. מה קורה אחרי שהוא אוכל מהאוכל של המבצר הזה? זה סתם אוכל מיוחד, כמו שהמבצר הזה מיוחד. אז באמת מיד אחרי קורה פה איזשהו דבר, שמתחיל איזו התרחשות, ומביאים את המלכה, ומאמינים לכיסא, ומתחיל כל החגיגה הזאת, ואז הוא מזהה אותה. ובסתם יש איזה קשר בין זה שהוא אכל למה שהתחיל אחר כך כל הסיפור שהביאו אותה. יש איזה קשר, זה אומר שיש פה איזה קשר, אולי נראה מה הקשר. אבל קודם כל נתעכב על המילים שהזכרנו, עמד, אכל, הלך ושכב. יש פה ארבע תנועות, שבעצם אפשר לומר שחלקם, שלוש מהם לפחות, הם כמעט כל התנועות שיש. יש עמידה, יש ישיבה, יש הליכה ויש חיבה. אדם יכול לעמוד, ללכת, לשכב או לשבת. חסר לנו פה רק ישיבה, הוא לא ישב. כתוב פה שעמד, אכל, אכל זה לא חלק מהתנועות האלה, שכב והלך ושכב. והאמת שהישיבה, הפועל ישיבה מופיע אצל בת המלך. כתוב שהביאו לכיסא, בעצם הושיבו אצלו, העמידו לכיסא והושיבו. אז בת המלך יושבת, השני המלכות לא יושב. הוא עומד, הוא הולך, הוא שוכב. בהמשך נראה שגם הוא יושב, מצווה עליו לשבת, למצוא מקום לשבת שם, ולעשות איזו התבוננות, ולהמתין, והתגעגע, נגיע לזה. אבל יש פה דברים בגו, למה זה ככה? התארים האלה של הפעולות האלה, של ללכת, או לעמוד, או לשכב, או לשבת, זה מבטא דרגות שונות. האדם נקרא הולך. הולך מדרגה לדרגה. מי זה אדם? מי שהולך. מי שלא הולך, רבן אומר, רבי נחמן כותב בלקודי מורן, איש הישראלי מי זה מי שהולך מדרגה לדרגה. אתה לא הולך, אתה לא איש. איש זה מי שהולך. של עולם הבריאה, שזה נקרא יוצר אור, שם יש עניין לשבת, יושבים בדרך כלל. נוהגים לשבת, כי זה עולם, עולם הכיסא. יוצר אור. ברכת יוצר אור, יושבים אז. עולם הכיסא, אז תשב. עולם הכיסא זה עולם הבריאה, אז יושבים. כיסא משום התכסות, שאתה יושב, אתה בכיסוי יותר. עולם העמידה הוא עולם הצילות. תפילת העמידה, אתה עומד. שם צריכים לעמוד. עולם הצילות זה עומדים. עולם שמלאכים, עולם הבריאה, אבל גם עולם הצילות. אז יוצא שיש עולם, יש מצב שבו אדם צריך לשבת. יש מצב שהוא צריך לעמוד. עמידה זה הצילות. כשעד שבת זה נקרא עמידה, כשאדם מתפלל 18 זה עמידה. מתי אתה יושב? מתי שרואים שהשני המלכות, הזמן יחיד שהוא יושב, זה בהמשך כשהיא מצווה עליו, תבחר לך מקום, תהיה יושב, מתגעגע אליי. יש לנו על זה אמירה, כתוב אחרי שגומרים ביום כיפור את הסדר, שהכהן של העבודת, עבודת הכהן גדול בבית המקדש ביום הכיפורים, אז יש איזה פיוט נפלא מאוד, שמתאר איך נראה הכהן גדול בצאתו מן הקודש. אחד מהדימויים שמאוד מאוד מצלצלים לנו, במיוחד מי שעוסק בהתבודדות, זה כי יושב בסתר לחלות פני מלך, מראה כהן. מדמים את הכהן הגדול לאותו אחד שיושב בשדה, מי זה יושב בסתר לחלות פני מלך? מי זה? זה שיושב, להתפלל, מתבודד, הוא יושב בסתר, מסתתר מאחורי איזה עץ, באיזה ודי, באיזה יער, והוא יושב לחלות פני מלך. אותו אחד, הוא נקרא יושב בסתר, למרות שהוא לא מלך, כיוון שיש מצב יחיד שבו אתה רשאי לשבת. כשאתה מתבודד או מיישב את דעתך, תתיישב. זה זמן של עולם הבריאה, שבו אתה מחלה פני מלך כדי להגיע לייחוד. ייחוד זה כבר עולם של עמידה. אבל לפני כן יש עולם של ישיבה, כי זה עולם בריאה שאדם נכנס למין יישוב הדעת של געגוע. נגיע לזה. אז יש לנו פה את העמד, אכל, הלך ושכב, שזה כל המצבים האלה, והבת מלך במקום זאת נקראת זאת שיושבת, שזה מלכות. עכשיו, מה קורה פה? נדבר על עצמנו, אדם נמצא בעולם הזה, הוא צריך להתחיל להכיר את הסיפור, זה מה שקורה בחיים, צריך להעתיק את הסיפור על החיים שלנו, כי זה העיקר פה. אז בעולם הזה יש זמן שאדם מגלה שיש מבצר, שהעולם הזה כולו מבית צר, כל שם קדוש, שכולו, שהקדוש ברוך הוא גזר, שיהיה עולם גשמי, שאפשר להעלות אותו. אבל בשביל להעלות את העולם הזה, צריכים אותך, שאתה תיכנס לעולם הזה, ותתערב, תתחיל להתבונן מה קורה פה, וכשתתבונן מה קורה פה, פה יש חידוש רבי נחמן מחדש, ומופיע כמה פעמים בסיפור מעשיות, ההסתכלות שלך על הבריאה, ועל מה שקורה בה, משפיע. זה לא צופה מן הצד, זה לא סקרן שמסתכל על איזה משהו שקורה ברחוב, זה הסתכלות שיש לה מטרה להאיר להתרחשות המסוימת ולהביא אותה למקום מסוים. לכן כתוב שהוא אחרי שהוא אכל, עמד אכל, הלך, שכב בזווית כדי לראות מה קורה פה. ואיך שהוא הולך לראות מה קורה פה, הוא רואה משהו מאוד מעניין שהופך בסוף לגילוי שהוא מכיר את בת המלך, היא מכירה אותו, מתחיל פה סיפור, פה מתחיל התקדמות משמעותית בסיפור שמתחיל לחפש אותה על אמת. על רטוב, מתחיל פה להיות משהו, מה שמתחיל לזוז. עכשיו, השלב הזה, השלב הזה שאדם נכנס ומתחיל להתבונן, שלב חשוב. איפה אנחנו רואים את זה? כבר נראה כמה הקבלות היום בעזרת השם בין הסיפור של המגילה לסיפור שלנו, מרדכי, היהודי. הוא, יש לו תפקיד אחד, כבר נראה זה שונה מתפקיד של אסתר, הוא עושה, כתוב שאחרי שאסתר נלקח את בית המלך והיא כביכול נוטלת חלק פעיל בסיפור, נכנסת לתוך בית המלך ונופלת שם בפנים, הוא מסתובב סביב בית חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. בדיוק המילים שכתוב פה, מה, לראות מה נעשה שם. מה יעשה בה, מה נעשה שם, ולמה אני אומר אותם מילים? בגלל שהמושג מה, זה כבר הזכרנו כמה פעמים, זה פה, זה שם קדוש, שם מה, זה נקרא שם מה חדש, והאור שבא לתקן את הבריאה אחרי כל חורבן, זה נקרא שם מה חדש. אנחנו כל יום מחכים שיופיע עלינו אור שם מה חדש. כל התחדשות מקורה בשם מה חדש. ויש פה חידוש, שמסתכלו... מה חדש, נכון? בדיוק, יפה, יפה. רק צריכים להוסיף למה חדש את הגרשאים האלה, מה חדש, כי זה הרי... אז נהיה, עכשיו, מה זה גמרת היה אדם? מה יעשה בה? תעשה אותו בן אדם. מה יעשה לי? מה יעשה לי אדם? מה יעשה אותי בן אדם? שמה? מה זה אדם? גמרת היה אדם. עם האלף שם. עכשיו, ההוא, גם מרדכי היהודי שמתבונן מה יעשה בה, הוא לא רק מסתקרן, הרי הוא שומר עליה מבחוץ, אבל ההסתכלות שלו עושה לה מה? משפיע לתוך המצב של, גלות, אור מה חדש. וגם פה, הוא מסתכל כדי לתקן, הסתכלות שמתקנת, ופה אנחנו לומדים שיש צורת ראייה, שאדם לא רק מסתכל, אלא הוא מסתכל כדי להאיר. באמת מעניין שהיום החוקרים קוראים לראייה שהעין קולטת דברים, שזה כאילו, יש את קרני האור שפוגעים בעצם, חוזרים לעין ומצטיירים בעין. האמת, הארי הקדוש, גם רבי נחמן, מתארים את הראייה, וזה מוכח גם בטבע האמת, שכאנרגיה, האור שיוצא מגלגל העין, פוגע בחפץ וחוזר לעין, הלוך חזור. וגם כן הוביל ראייה שבת היאנה, הוא קורא לזה בת היאנה, אולי זה בעל חי, אולי מזוהה אחר היום הבעל חיים הזה, היא מסתכלת על הביצים שלה כדי לדגור עליהם, לא יושבת עליהם, היא מסתכלת עם העיניים ומחממת אותם, מסתכלות העיניים. ככה הוא כותב הרי הקדוש. חופן יש איזה מין אוף כזה שככה עושה. הסתכלות משפיעה. הסתכלות יכולה להשפיע. עד כדי כך שיש איסורים של איזה קריאה, כי הסתכלות משפיעה מאוד. היום כבר יודעים את זה ממש בחוש. טוב, אבל מה הוא עושה פה? הוא נכנס לתוך, שני מלכות נכנס לתוך המבצר הזה. והוא מחליט לאכול, הוא רואה שם מעדנים מחיים טובים, והוא עומד והוא אוכל, ומדויק פה מאוד הלשון, עמד ואכל. כי כבר הזכרנו לפני כמה שיעורים, שהמניעות להיכנס לתוך המבצר, אחד מהמניעות זה נקרא מתוקן. הוא נאה ומסודר, או מתוקן, מתוקן ומסודר. המתוקן זה נקרא שאתה חושב שהעולם כבר מתוקן. אתה ניגש אליו בלי להכין. זה בדיוק תיקון לזה. כשאדם עומד לפני שהוא אוכל, לא דווקא עומד, אוכלים בישיבה, לא במידה. אבל העמידה זה נקרא, תרים את האכילה שלך, תרומם אותה. תרומם זה כמו לאכילת שבת. בשבת כל האכילה היא כולה קודש. כי אתה מרים את האכילה לעולם האצילות. ולכן באמת לפני שאוכלים בסעודות שבת אומרים, התקין סעודת, וכל סעודה אנחנו אומרים שהסעודה הזאת היא סעודה של זה, ושזה כל מיני פרצופים עליונים, ספירות עליונות שאתה אומר, הם אוכלים. והרי כתוב שאומר, שאתה שותה, תחשוב שזה אנפין שותה, ואתה שותה בעצם, זה נקרא שמי שותה. שאתה אוכל, תחשוב שהשכינה אוכלת. ואתה צריך לחשוב שאתה בעצם לא אוכל. אתה מאכיל פה עולמות עליונים. כשאדם חושב כך, הוא עומד בעצם, הוא מתרומם מתוך המצב, מתוך צלחת שלו, והוא מתחיל להשפיע יותר למעלה. היה אחד הצדיקים שבסוכות, היה מאוד עני. לא זוכר מי זה היה. והוא, לא היה לו אף פעם אוכל לאכול. בסוכות הביאו לו ככה, אספקה מהקהילה או משהו. אז היה לו תפוחי אדמה, אולי פעם ראשונה בהיסטוריה לאחר כמה חודשים. אז הוא בליל סוכות הראשון היה מאוד רעב, הוא בולמוס. אז ישב, הוא אכל. פתאום הוא אומר לעצמו, איך שקראו לו, בוא נגיד, מוישה, מוישה, אתה לא יושב בסוכה, אתה יושב בתוך התפוחי אדמה. זה לא צל סוכה, בעיה הלכתית, אתה בתוך הכסיר של התפוחי אדמה. כלומר, אדם צריך לקום מתוך הסיר של התפוחי אדמה, ולעמוד ולאכול. תאכל כמה שאתה רוצה, כמה שצריך. אבל תרים את האכילה שלך, תעמוד ותוכל. כשאדם מעמיד את האכילה שלו, זה כבר אכילה אחרת לגמרי, ואז האכילה הזאת גורמת שהוא רואה משהו מעניין מאוד, מתחיל פה איזה סיפור מעניין. אבל לפני שנתחיל להגיע לסיפור, ניכנס פה קצת לנושא אולי מורכב, נצא לנו בשלום, שייתן לנו עוד איזה הבנה על מה שכתוב פה, איזה ביטוי שכתוב פה בקרן זווית כזה, כתוב פה קרן זווית, שכב בזווית. אז זה כזה, אגב, אבל יש פה כוונה עמוקה. שכב בזווית. מה הוא עשה בזווית? הרי הזווית הזאת זה מזווית ראייה, שמן הסתם מזווית ראייה אחרת לא היו רואים משהו רע. הוא בחר את הזווית הנכונה. אם ידוע בעולם הצילום, שאדם לפי זווית הצילום, זה עושה את הכל. אדם מצייר ציור, הוא עושה ציור, נכון? הוא עשה ציור. אדם שמצלם, הוא עשה משהו? הוא צלם מצב קיים. צריכים לתת את המדליה לאנשים שהיו שם, לא לצלם, הוא לא יצר את המצב. על מה הוא מקבל הוקרה? אז זה שהוא בחר את זווית הצילום הנכונה, נכון? פלוס עוד כמה דברים שהוא לקח בחשבון. כלומר שצילום זה מראה לנו שיש מצב שזווית ראייה הופכת סיטואציה מסוימת, מצב מסוים, כך או כך. היום כל העולם, חלק מתארים סיפור אחד ככה, חלק מתארים אותו אחרת, והכל זווית ראייה. אחד רואה את זה מהצד שלו, שני רואה מהצד שלו, וכל אחד מספר סיפור אחר לגמרי. אז יש זווית מסוימת, שמזווית הזאת רואים את מה שהשני המלכות ראה, משם מזהים שיש בת מלך. מה זה זווית? הזווית זה מעניין מאוד. יש מושג קרן זווית, כתוב תורה, יושבת, מונחת בקרן זווית, כל הרוצה איתול, כתר תורה, מונח בקרן זווית, כל הרוצה איתול. יש כתרים אחרים שהם לא יושבים בקרן זווית, צריכים להיות ראוי לכך, מוכשר לכך, להיוולד עם זה. אבל תורה זה דבר שהוא מגדל את האדם מאוד מאוד. אדם יכול לזכות לגדלות עצומה בתורה, להשג השגות אלוקות, לראות שמיים וארץ. ואיפה משיגים את זה? מקום שהכי פחות ילד על דעתך, בקרן זווית. זה מצוי בקרן זווית, ממש באיזה פינה מסוימת. מה זה אומר קרן זווית? לפי הצלצול הפשוט, קרן זווית, אף אחד לא שם לב, כך, גשתי כך. אבל זה יותר מזה, יש פה עוד רעיון יותר עמוק. נחזור עליו אחרי שנסביר את הנושא הזה. הזווית מופיע גם בתוך הפסוקים, בתהילים, כזוויות, מנותנו כזוויות, תבנית אחל, יש את הזוויות של המזבח. זוויות זה בעצם קרנות המזבח, שם יזו את הדם על השפיץ, כן? יש כזה ארבע צדד, מרובע, אז כל ריבוע זה זווית, כל צד יש זווית, אז זה נקרא קרן דרומית, מזרחית, צפונית, מזרחית, צפונית, דרומית מערבית, הקרניים האלה שנפגשות עם אחד עם השנייה, זה נקרא זווית. שם שזורקים את הדם צריכים לצלוף על שניהם ביחד כדי להרוויח שתי ציפורים במכה אחת, כן? שני הזעות בהזעה אחת. זה נקרא שתיים שהם ארבע. זה נקרא ייחוד. אתה לוקח שני צדדים ואתה מאחד אותם, נקודת הייחוד זה נקודת ההשקה בתוך הזווית. לכן זווית זה נקרא ייחוד. אבל זווית אומר עוד משהו. זווית זה גם גימטריה מדויקת, פלוס האותיות, נעשות חשבון שוב פעם, של חמש פעמים שמות אלוקים. חמש שמות אלוקים, אלוקים, תחשבן אלוקים, גימטרי פיוו, חמש פעמים פיוו, עם האותיות זה יוצא זווית, או זוויות, זוויות. וזה גם יוצא נפש. ואלוקים זה שם של גבורה, לכן זווית מבטא גבורה, גבורות. למה גבורות? אז כבר נראה פה קצת היסטוריה. העולם, מה זה? איזה מצב? כבר נגיע כבר לפרץ את מה שהתכוונו. לאט לאט, נגענו בנקודה, כבר נפתח אותה. הזווית, יש לנו הלכות בעירובין, יש מחלוקת בגמרא, איך מחשבים את השיעור בגמרא עכשיו. איך מחשבים את השטח של התחום שבת. כן? אלפיים אמה. איך מחשבים את זה? יש שיטה שאומרת בהתחלה, זה עיגול. רדיוס עגול, אלפיים אמה. אחר כך הגמרא אומרת שצריכים לרבע את זה, זה מרוויח לנו. זה נותן עוד את מה אתה מרוויח בריבוע? את הזוויות, נכון? יוצא לך זוויות. ברגע שאתה הופך את העיגול, סוגר את הקוטר העגול למרובע של אלפיים אמה, הרווחת את הזוויות, הגמרא דנה כמה הרווחת. על כל זווית הרווחת זה 400 שמה. 400 אמה ביחד זה יוצא 800, זה שתיים ביחד. חשבון שהגמרא עושה חשבון, 2800 זה יוצא בסוף. הזווית נותנת רווח. הוצץ הזוויות, זה העגול הוצץ הזווית. מה זה תחום שבת? שהגמרא כל כך הרבה דנה על זה. תחום שבת זה נקרא תחום השכינה. תחום מלכות. יש מקום שהשכינה שורה בו ויוצר תחום. למה בשבת אסור לצאת החוצה מהתחום? כי שבת זה יום שכולו ייחוד. יום רגיל, יש רגעים שאתה בייחוד, דבקות, יש רגעים שאתה בעניינים שלך. שבת, מה שאתה עושה בתחום המותר, אתה בייחוד. לכן צדיקים אמרו, בשבת מותר לחטוף כוס מים. תבינו, שצדיקים האלה שאמרו את זה, זה אנשים שלא לקחו שלוק כלפי בלי לחשבן. למה? זה סוג של צדיקים שלא עושו תנועה בלי שאלה עם איזה ייחוד. היה צדיק אחד שנשאר פעם תקוע עם יד ככה, איזה שלוש שעות, רק כששאלו אותו מה זה, פשוט לעלות, הוא לא ידע איזה ייחוד לעשות כדי להמשיך לעשות את התנועה הלאה. אז הוא לא נשאר ככה. לא היה ייחוד לעשות, הוא לא המשיך על התנועה. זה לא סיפור מעשי, זה סיפור אמיתי לחלוטין, קרו לפני לא הרבה שנים. צדיקים שחיו כל הזמן נדבקות בהשם, ברגע שתנועה בלי קשר לקדוש ברוך הוא, זה ניתוק בלתי אפשרי. דרגות מאוד גבוהות. אבל בשבת הם אמרו, שבת אפשר, יש מצב שחותמים כוס מים, למה? כי זה הכל ייחוד, יש מלא, הכל מאוחד כרגע, אין פה שום מצב אחר, אין משהו אחר. יום שכולו אחדות. כולו ייחוד, כולו מנוחה, כולו דבקות. לכן בשבת אסור לצאת החוצה מהתחום, כי זה הייחוד, אתה בורח מהחתונה, לאיפה אתה הולך? זה נקרא חילול, אתה יוצא החוצה למקום של חול. לכן האיסור תחומים, כל הנושא של תחום זה זה. עכשיו, מה התחום של השבת, של הייחוד? זה הסוד הזה. יש לייחוד תחום עגול או מרובה? מה העניין של עגול או מרובה? זה עניין גדול מאוד, מאוד מאוד נוגע לנו. האם הייחוד יש לו צורה עגולה או מרובעת? מעיקר על הייחוד יש צורה עגולה. אבל אחרי תהליך מסוים הוא מקבל גם צורה מרובעת. כתוב שהעולם הזה נברא באות ה', עולם הבא נברא באות י', י' ק'. כי בק' השם, צור עולמים, ב' ק', צור עולמים, שני עולמות. עולם הבא ב' י', עולם הזה ב' י', זה עגול. אות ה' יוצרת ריבוע. היא מבוססת על צורה של מרובע, יש לה את כל הקרנות של המרובע. עכשיו, איך העולם הבא? הרי אנחנו יודעים שהעולם הבא זה העולם העליון, והעולם התחתון זה העולם הזה. כן, אנחנו נשאר עולם התחתון. חיים בעולם התחתון. העולם הזה. העולם הזה הוא עולם מרובע. איך הוא הופך מעיגול לריבוע? אז בעצם יש בספר עץ חיים תיאור שתחילת הבריאה זה אות י', ואות י' בלפי זוהר, בלפי ספר הזוהר זה עיגול, זה נקודה. נקודה עגולה. אחר כך הסופר לוקח את הקטם של הדיו, מותח את זה על הקלף, ונותן לזה ככה, שפיץ למעלה, שפיץ למטה, ועוד שפיץ שלישי ככה. אם תתבוננו בציור, נוצרו פה כבר דלת רוחות. כי יש פה גם את קו האורך, גם את הרוחב, ויש פה גם כן מלא את העומק גם כן. זאת אומרת, יש לנו פה את, גם את הצד הזה, אז זה, השאר לא, זה לא סגור, אבל זה יוצא לך כבר צורה של מרובע. היוד מתפשטת לכל הרוחות. ואז זה הופך לעוד אותיות. זה סיפור ארוך, אבל איך זה הופך לכל האותיות. אבל נקודה אחת שרוצים להגיד פה. העיגול הופך לריבוע, ונתעכב על זה קצת היום. מה זה אומר שהוא הופך לריבוע? עיגול זה צורה הכי שווה בעולם, כבר עסקנו בזה, וזה מבטא ייחוד. למה? כי בכל מקום שאתה עומד בעיגול, אתה נמצא מול המרכז. אין מצב שבעיגול, אם תעמוד באחד מהמקומות של הכותר העיגול, שתהיה יותר רחוק מהמרכז מאשר מישהו אחר. מה? אתה באותו יחס למקורת המרכז. בדיוק אותו דבר, נכון? אחרי כתוב רבנו כותב, רבי נחמן כותב, שסנהדרין ישבה בעיגול, כדי שיראו אלו את אלו, שאין פה מצב שמישהו יותר, פחות, אנחנו כולנו אחד עם הפנים לשני. צורת העיגול, צורה של הקומזיץ הקדוש, כן? אנשים בקומזיץ ביחד, עגול. למה? שנרגיש כולנו קרוב למדורה. אז באמצע נקודת הייחוד, וכולם שואפים למרכז, ואין אחד עדיף מחברו. כשיש איזושהי עדיפות, יתבטל הייחוד. כיוון שכבר מישהו פה לא בתמונה, כבר אין ייחוד. ידוע שצדיקים הקפידו על ישיבה בעיגול, יש עניין של ישיבה בעיגול. הישיבה בעיגול יוצרת צורה של ייחוד. כשאדם עומד, אז בעצם סביבו יש עיגול כזה, כי הוא המרכז, סביבו יש כותר. טוב, אבל זה צורה מאוד מאוד עולם הבא כזה, צורה מאוד רוחנית. אין בה תפיסה, אתה לא יכול להחזיק, אין לך זוויות לתפוס בהם, כן? זה משהו עגול כזה. אין בזה שום תפיסה. אדם בדרך כלל כדי לתפוס משהו צריך להפוך אותו מעיגול למרובע. כי כל דבר שנמצא מחוץ למוח זה נקרא אור מקיף, זה עיגול. מקיף אותך, אתה יודע, הרבה ידיעות. אצלך שווה הידיעה אותי מהידיעה הזאת, אתה לא יודע מה יותר קרוב אליך, מה פחות קרוב אליך. זה עיגול. ולכן דברים שהם אור מקיף, הם הרבה יותר לפעמים מחמים את הלב, כי זה עגול, זה טוב כזה, הם חובר להכל ביחד, דבר איתו עולם הצילות, דבר איתו עולם הבריאה, דבר איתו לרשת, דולו את ידה, אצלי הכל טוב, למה לנו חובר להכל? אבל אם תנסה לפרוט את זה לכסף קטן, לקרב את זה ללב, תראה שזה יותר קרוב, זה יותר רחוק, מתחיל פה כבר שינויים, נכון? אז לכן, כדי להכניס דבר ללב, לתוך המוח, הופכים את זה למרובע. דלת מוחין, חוכמה, בינה, דעת שמורכבת משני מוחות. ביחד זה ארבע צדדים, ארבע רוחות. כשאתה רוצה לתאר משהו בעולם הזה, יש לו זה ארבע רוחות, תמיד ארבע רוחות. ארבע רוחות, יש בו ירוח, העולם הזה מיוסד על ארבע רוחות, כל דבר יש לו תמיד ארבע רוחות. גם לעיגול יש ארבע רוחות מסביב אליו. העולם הזה הוא עולם של ארבע רוחות, כי זה עולם שיותר מתפרט, יותר פרטני, הופכים את העיגול למרובע, מכניסים זה לתוך הראש. לכן אמרו שיש למישהו ראש מרובע, מתכוונים לראש, שיודע לסדר דברים, נכון? או בתוך הקופסה. טוב להיות בתוך הקופסה. יש נוהגים לנהוג מחוץ לקופסה. עלולים להגיע בתאונה מחוץ לקופסה. צריכים גם לנהוג בתוך הקופסה. ולחשוב מחוץ לקופסה. אבל בתוך הקופסה זה נקרא, תצמצם את ההשגות, את המקיפים, לשכל שנמצא אצלך בתוך המוחים. תדע מה עושים עם זה. זה נקרא מרובע. איך הופכים את העיגול למרובע? איך מוצאים את הקרנות האלה? אז זה סוד בריאת העולם. בריאת העולם, באמת הקדוש ברוך הוא כביכול מתח את הצורה העגולה של עולם הבא, הוא צייר מזה עולם הזה, הוא צייר איזה שפיצים. שפיצים דוקרים לפעמים, זה שפיצים. ארבע יסודות, יש את הדרגות את הדומם צומח חיים. נדבר, הכל הולך על רביעיות רביעיות, יש הרבה רביעיות בעולם. ארבע עונות, יש עוד כמה דברים שקשורים לארבע, ארבע, ארבע, ארבע מוחים, כמו שאמרנו. המלכות ניקת ארבע, ארבע רגליים לשולחן, לפני הייצוב המודרני, ואוטו עם ארבעה גלגלים, אחרי הרכבים שהיו משולשים. והכל הם הולך עם 4-4. תמיד זה הולך 4. כי העולם צריך את האחיזה בארבע, כמו רגלי הכיסא. אתה הופך ארבע על ארבע, אמרת ארבע על ארבע, ארבע על ארבע. טוב. נכון, יש גם על שבעה דברים, אבל ארבע, נכון, עומד על שלושה דברים, נכון, יש כזה דבר, אבל ארבע זה נקרא ברוחות העולם. הוא אחוז בארבע צדדים. גם ארבע רגלי הכיסא, כיסא הכבוד יש על ארבע רגליים. יש את ידוע הרי כל הארבע פנים, יש ארבע פנים שם על הציור שלמעלה, אדם, בני אשר, שור, אריה, שזה ארבע פנים, הכל זה הולך עם, עם רביעיות. עכשיו, הארבע האלה, המרובע הזה שיוצא מתוך העיגול, זה נוצר על ידי קרנות, קרן זווית. לעיגול אין זוויות, למרובע אין זוויות. עכשיו שימו לב משהו מאוד יפה. כשיש עיגול, אז יש איחוד, נכון? כולם מרגישים ביחד. הפכנו אותו למרובע, הרווחנו שטח, נכון? מה זה נקרא הרווחנו שטח? שעד עכשיו האיחוד היה נקודה, נקודה של נקרא יוד חוכמה קדומה. קדוש ברוך הוא נתן, שם קטם דיו כביכול רוחני על האינסוף, יצר מצב, חלל פנוי, מתחיל פה בריאת העולם. אבל כדי שיתחילו להכיר אותו, זה נקודה, מי יכול להביא נקודה? הוא התחיל למתוח את הקווים, מתחיל לצייר לנו עולם עם כל מיני פרחים וצמחים ורגשות, עולם שלם, תתחילו להכיר אותי. הקדוש ברוך הוא אומר, הנה אני מצייר את עצמי, נכון? זה נקרא מרובע. אבל הרווחנו מקום, זה נקרא, הגשמנו את זה, העיגול שהיה מצומצם בנקודה מאוד עליונה, הפך למשהו יותר רחב, לתפוס יותר הרבה אנשים, תפס רדיוס, הפך, כמו שכתוב, שהקדוש ברוך הוא מתח את השמיים, ועד שאמר לה, די, תעצרו, עד כאן. כלומר, המתיחה זה הגשמה. והגשמה, הפסד נמכח את האיחוד, כיף העיגול. אז פה מונח רעיון של זווית. העיגול, שהאיחוד שלו היה נקודת המרכז, במרובע, הופכים להיות ארבע נקודות ששם יש את העיגול הלאה. העיגול ממשיך להיות שם. איפה ארבע נקודות שממשיכות האיחוד? בזוויות. בזוויות יש נקודת מפגש בין הצדדים. אומר הרמק בספר פרדס, רימונים, שכל זווית בעולם יש לה צורה של יוד, וזה משמעות של יוד וערך של יוד, הוא אומר, זה אומר, כמו שיוד זה עיגול, גם זווית היא עיגול. אז המרובע הוא פשוט רק מרחיב את הייחוד. עד עכשיו היה ייחוד אחד בעיגול, עכשיו יש ארבע מקומות של ייחוד. יש פה ייחוד, פה ייחוד, פה ייחוד. זאת אומרת דבר אחד, גם בעולם מאוד חומרי, אם תלך לקרן זווית, מקום שאף אחד לא מסתכל, תפגוש את נקודת הייחוד גם בעולם גשמי, וגם בעולם מרובע יש עיגול. גם בראש מרובע יש דברים עגולים, יש נקודה של ייחוד. זה פשוט מתפשט לארבע רוחות. בכל קרן זווית יש נקודה של חיבור, השקה. אם יש חיבור בין שניים, כלל ידוע, אז יש חיבור בין הכל. כי ברגע ששניים נפגשים, אז הכל יכול להיפגש. זה כבר מעיד על ייחוד שלם. אז סך הכל מרובע לא רק לא ביטל את הייחוד, אלא הרחיב את הייחוד ונתן לו עוד כמה ביטויים. ביטוי פה, ביטוי שם, ארבע דלת קרנות המזבח. השני המלכות נכנס למקום. הוא נכנס למבצע, הוא מבין שיש פה עולם. והוא מנסה להכניס, לגלות את ייחוד השם בתוך המקום הזה, כי הוא זוכר שיש מלך. אז הוא אוכל, טועה מהעולם הזה. אחר כך הוא הולך, שהוא עומד, הוא נמצא במקום אחד, שהוא הולך, הוא מתחיל להרחיב את השטח, אבל הוא מחפש קרן זווית. הוא הולך לשכב, עניין של ייחוד, בקרן זווית, למצוא את השם יתברך שם במצב הזה. למצוא לי קרן זווית. בתוך העולם הזה ודאי יש קרן זווית. וכל אחד שיודע למצוא קרן זווית בעולם הזה יכול, גם בתוך בלגן, אנדרלמוסיה, והרבה רעש, למצוא את הנקודה, כי יש פה הרבה רעש בסיפור, משוררים, רעש, את הנקודה שבה אני יכול להסתכל בשפיות על המצב, ולראות שיש פה בת מלך, ואין פה שום מלך אחר, יש רק מלכו של עולם, ולמצוא את הנשמה שלי, ולהתחיל לזהות מה קורה פה. אז המלך מלך אמר על עצמו, שמתי שהוא יושב, הוא אומר, מתי ההתבודדות שלי? אתם יודעים מתי ההתבודדות שלי? כשאני יושב בין העולם, כשאני יושב בתוך הציבור, וכולם דוחפים לחטוף שיריים, אז ההתבודדות שלי. אז אני יושב בהתבודדות, אני לא צריך לחבות את הפלאפון ואת כל הרעש, אני יכול בתוך הרעש לשבת ולעשות התבודדות, כי אני יכול להיות בתוך הקרן זווית, גם כשאני רואה את כל מה שקורה. וקרן זווית זה מקום שהרבה פעם, על פי רוב מחמיצים אותו. מי רואה קרן זווית? לא רואים, נכון? בצד כזה. וזה נקרא שתורה יושבת שם בקרן זווית. יש שם מקום שאתה יכול לזכות בו, הוא מונח בצד, הוא לא מחוץ לתמונה, זה לא להתנתק מהמצב, זה כן לתפוס את הפינה ולחפש איפה פה יש ייחוד קודש הבריך הוא שכינתה, איפה פה יש פה חיבור לאמונה, איפה פה אני מתחבר, איפה אני לא מנותק. אדם בתוך האוטובוס יכול לשבת, למצוא את הקרן זווית שלו. או שמצא את הקרן זווית שם בעלי המנוע, או שהקרן זווית במחשבה. קרן זווית. פה יש עכשיו חיבור, גם פה יש ייחוד, גם בתוך המצב המרובע הזה. ואז הוא רואה שהביאו את המלכה, והיו משוררים, והיו מזמרים, עד שהביאו את המלכה וכו', העמידו לה כיסא והושיבו, היא יושבת. אצלו, לכאורה, יושבת ליד המלך הרע הזה, שעדיין לא יודע שזה רע. מה זה פה? אז כבר אמרנו פעם שעברה, שבוע שעבר, שהסיפור כולו סביב המלכה. יש פה מלך, שכאילו יש מצב, יש פה כאילו אוכל, כאילו יש פה מעדנים, כאילו יש מצב, ואדם מתבונן בעולם ורואה שאת כל המצב מי עושה? השכינה הזו שעושה את כל המצב. אתה אומר, יש פה מצב, מי עושה את זה? השכינה. יש פה תא, מי עושה את זה? השכינה. אבל למה היא נמצאת פה? למה לא אצל אבא שלה? היא תספר לו עוד מעט למה. אבל הדבר ראשון, היא אומרת לו, תדע לך, שאני נמצאת פה זה רק בגללך. כבר תסביר לו את זה. למה? כדי לעזור לך לברר את הניצוצות, זה נקרא שנמצאים במצב הזה. כתוב שאחרי שעם ישראל גלה בין האומות, אז השכינה הייתה צריכה לרדת ולהופיע פה בעולם הזה בתוך כל מיני מצבים. ויש על זה כמה נבואות. יש נבואה של זכריה הנביא, שמתנבא שהוא רואה בין שני ערי נחושת יוצאים ארבע מרכבות. אחת נהוגה בידי, אחרי סוסים שחורים, אחת אחרי סוסים לבנים, אחת אחרי סוסים אדומים, אחת אחרי סוסים ברודים עמוצים. ברודים זה מנוקדים כאלה, עמוצים, לא יודע מה זה. זה המחזה שורה. והם הולכים לארבע קצוות הארץ, אחד הולך לחבל ארץ זה, אחד לחבל ארץ אחר, והקול שדובר עליו, קול שמלאך, אומר לו שפה הקדוש ברוך הוא נותן להם רשות לקבל את הממשלה כדי לשלוט על עם ישראל. יש מחזה של נבואה שדניאל מספר שאת מה שהוא רואה שם, את החיות שיוצאת תוך הים הגדול, יש ארבע דמויות של חיות שכל אחת מבטאת מישהו אחר מהמלכויות. מדובר שם על מלכות בבל, מלכות מדי, מלכות יוון, מלכות אדום. שהם ביחד יוצאים קומה שלמה שנקרא אדם בקליפה. מצרים זה הכתר, זה לא מדברים עליהם בכלל. מתחת יש את הראש שזה נקרא בבל, ראש בבלי כזה, גמרא, בבל. מתחת לזה יש את הזרועות, שזה נקרא מדי ופרס. הגוף, יוון שהרבה פיתחו את הגוף. הרגליים זה אדום וישמעאל. והשכינה ירדה את כל הקומה ממצרים, השתלשלו את ההיסטוריה עד שהגיע רגלין ורגלין, זה הדור שלנו כבר, אדום וישמעאל כזה, מתכסחים ביניהם, ואנחנו בתווך שומעים את ההדים. אז השכינה עכשיו נמצא בתוך המצב הזה של אדום וישמעאל, או בעולם, או אצלנו בנפש, שיש שני כוחות בנפש שכבר מדובר בליקוטי מוהר"ן הרבה עליהם, עשיו וישמעאל, אחד אכזריות, אחד אהבות נפולות, אחד כזה, אחד, יש שתי צדדים לניסיון הזה, והאדם והשכינה מלובשת במצב הזה. למה היא שמה? כי השכינה כמו מגנט רוחני. שברגע שהיא מופיעה במקום מסוים, כל הניצוצות נאספים אליה. לכן כתוב שעם ישראל נשלח לגלויות, או יהודי, נכנס לכל המצבים שלא שייכים אליו, פתאום עובר עליו כל מיני דברים, מחשבות שלא מכיר אותם, התמודדות עם כעס, עם מידות, שאומר, מאיפה זה הגיע לי, אני אדם אציל ונעים, ואיפה הגיע לי כאלה דברים? אתה בגלות, זה לא אתה. ירדת לגלות כדי לאסוף ניצוצות, מאז חטא אדם הראשון, כל מיני סיפורים שקורו במהלך ההיסטוריה. הכניסה לגלות, זה מה שנותן לאומות העולם שיש להם בכלל מצב. וידוע, נבוכדנצר, אם אני טועה, הופיע בחלום, אונקלוס, אלה באוב, כל מיני אלה, או לא באוב, או שהוא אלה באופן כלשהו, כל מיני דמויות לפני שהוא חזר, לא אונקלוס, סליחה, זה אונקלוס, זה הקיסר הרומי הזה שהתגייר, הוא בדק, הוא רצה לדעת אם שווה או לא שווה, אחד מהדמויות היה את נבוכדנצר, אם אני טועה, זה היה הוא, או אונקלוס אלה טיטוס, טיטוס היה, או אונקלוס אלה טיטוס, זה לא היה, איך קוראים לו, זה שהיה בא לירושלים, אונקלוס. אז הוא אמר לו להרע לישראל או שזה עוד כמו כך? אמר לו שכל מי שזה עוד נעשה ראש, נכון? זה אומר לו, יופי, אז אמר לו, אונקלוס, טיטוס אמר לו אונקלוס, שאתה, הוא שאל את כולם, שווה לא שווה, אמר, אז כל אחד אמר משהו אחר, אבל הוא אמר, הוא נשאר ברשעתו, טיטוס אמר לו, כל מי שמצר לישראל נעשה ראש, תיקח עליהם סיבוב, תהיה גדול. מה יהיה אתך כך? לא יודע, יהיה מה שהיה איתי. כך הוא אומר לו, אבל בינתיים תחטוף. למה לא? תצא, תעשה את שתי קדנציות, תקבל מזכור את הסוף החיים, מה אכפת לך? אז הוא עשה את ה... אז הוא הלך על זה. הוא לא הלך על זה, כן? הוא עצר שם, הוא אמר, אני הולך על עם ישראל. אני מתחבר לעם ישראל. אבל מה הרעיון של כל מי שמצר להם נעשה ראש? הוא רעיון עצום. כל מי שמצר לעם ישראל, השכינה חייבת להתלבש שם, כי זה הגלות של עם ישראל. אם השכינה אצלך בכיס, כביכול, אתה חושב שהיא אצלך בכיס, היא מביאה לך הרבה רווחים. ולכן כל המלכויות שהשתלטו על עם ישראל, היו שתי תופעות שהפיינו אותם. תופעה אחת של תמיכה, חסר תקדים. מצרים הייתה מה שנקרא משולש הפורה, מה ששם המקום הכי ציבליזציה בעולם בתקופה היא. כל המלכויות שהצרו לישראל היו מאוד מפותחות בתקופה של שלטון על עם ישראל, מיד אחר כך נמקו, נגמרו. למה? כי זה נקרא את אשר שלט האדם, הזכרנו שבוע שעבר, באדם לרע לו. אדם דקליפה שולט באדם דקדושה, הקליפה שולטת על השכינה, אבל באמת, השכינה בינתיים מה עושה? מבררת בירורים. הקליפה נקראת מוות, בגלל שהיא מתה, היא בכלל לא חיה. מה נופח ברוח חיים? שהשכינה מצויה שם. שיש שם ניצוצות קדושים. אם אתה שולט על השכינה, היא לוקחת בינתיים את החיות. ברגע שיהיה יצוא ברכוש גדול, הפגר הזה, כמו מה שנקרא טרמפולינה ענקית כזאת, רוקנו את האוויר וצונח, הג'ירף ענקית צונחת עד הפעם הבאה וצונח ומתרוקן אין פעם הבאה במקרה הזה, וזה נגמר לחלוטין ולא נשאר עם שום דבר. למה? כי אותה דבר שאתה מבין אז למפרע, שמה שנתן חיות זה לא משהו עצמי, זה רק הנוכחות של אור השם שהייתה שם. ולכן שאדם רואה בעולם שיש כאילו מצב ויש עולם ויש אומות, אין כלום, צדיקים אומרים, אין כלום בעצם, אין שום דבר, יש רק שכינה. והיא מסעירה את כל העולם, וזה קורה כמה פעמים סיפור מסעיות שהבת הזאת, השכינה הזאת שמופיעה בכל מיני דמויות, עושה הרבה אקשן בעולם. שהיא מופיעה בכל מקום, יש הרבה יותר חשוב סביבה. אבל פה משנה מאוד מאיזה זווית הסתכלת על המצב. יש מי שחושב שהמצב שייך למצב, הוא רודף אחרי המצב, אומר, פה קורה משהו. יש מי שבין, לא קורה פה כלום. קורה פה גלות השכינה. יש פה רק השכינה הקדושה, אין פה שום דבר חוץ מזה. אם אני אצליח לחלט איזה נקודה של שכינה קדושה, איזה נקודה של אמונה מהמצב הזה, אז הרווחתי מזה. אם לא, זה יתפוגג. זה יכול לעשות הרבה כסף, לא נשאר זה כלום. הרבה כבוד, לא נשאר כלום. הרבה הרבה רעש, לא נשאר כלום. הדליקו את האורות אחרי הופעה, לא נשאר שום דבר מאומה. לא, הכל מה שהיה חלום נמוג ונגוז ביחד עם כל הדמיון שהיה. זה סוד גלות השכינה שיורדת כדי לברר. פה שני מלכות מתבונן ורואה שאיך שמגיעה השכינה באמת, העסק מתחיל לחיות. לפני כן, אחרי כן, לפני כן ככה, אחרי כן, מתחיל שם רעש גדול, שמחה גדולה, משוררים מזמרים, הביאו לה כיסא, העמידו אותה, הושיבו אותה, הנה, אנחנו שולטים בכיפה, כביכול. ואז כתוב שהוא ראה אותה והכיר אותה, זה מאוד משמעותי הקטע הזה, שהוא ראה אותה והכיר אותה. כיוון שאדם עובר כל כך בגלגולים בעולם, צריך לכם להכיר את השכינה. איך הוא בחופן מכיר אותה? כי האמת היא שהיא לא השתנתה. אנחנו אולי עוברים שינויים, אבל השכינה הקדושה, כתוב, אני השם לא שיניתי, אין מצב שמשתנה. בין אם אני מופיע עכשיו בארץ ישראל, בין אם מחוץ לארץ, בין אם מצב רגוע, מצב סוער, תמיד הנוכחות האלוקית אחת. רק יש הרבה בלגן. ברגע שאתה לא מתמקד, לא מתבלבל, לא מתפזר מהבלגן, אין הכיר אותה אותו דבר, לא השתנה, לא הזדקנה, הכל נשאר אותו דבר. ואז הוא ראה אותה כבר, ומתחיל פה איזה משהו שמובין שיש פה את בת המלך, הוא הגיע למקום המסוים שיש את בת המלך. אחר כך כתוב, הציצה המלכה וראתה אחד ששוכב בזווית, והכירה אותו, ועמדה מכיסאה, והלכה לשם, ונגעה בו ושאלה אותו, אתה מכיר אותי? והשיב להן, אני מכיר אותה אחת בתעת, היא בת המלך שנאבדה. אז גם מכירה אותו. ושנגיע לקטע הזה באמת של הכיר אותה, הכירה אותו, זה כבר איזשהו סוג של גאולה. אז שוב פה נחזור מה שאמרנו, ונרחיב טיפה, שכתוב, אחרי חורבן הבית, הקדוש ברוך הוא אין בעולמו אלא דלת אמות של הלכה. שמה אתה מבין מפריע? מה אתה מבין בעצם? שלפני חורבן הבית, היה לו יותר מדלת אמות של הלכה, נכון? איפה הוא היה נמצא? בכל מקום בעולם. לא היה דבר שלא היה שייך באלוקות. אם זה היה מוזיקה, זה היה אוכל, כל דבר. כל הבריאה כולה הייתה בידי השם, ולא היה דבר שמנותק מהקדוש ברוך הוא. לא היה מצב שמשהו מנותק. יש איזשהו אפשרות לראות את זה בתקופה אחת ויחידה בהיסטוריה, תקופה הכי טובה לכאורה שהייתה לנו, בשנות מלכותו שלמה המלך, שנקרא מלך שהשלום שלו, שולט בעליונים ותחתונים, מולך בכיפה. מי שבודק את התיאור של מלכות שלמה רואה, שכל העולם נמשך אחריו, שולחים לו טוקים וקופים ויעלומים ואלמוגים באוניות, כל מגיעות אוניות מכל העולם, מלכת שבא, וכולם מנסים להיכלל בו, שולחים את הבנים שלהם, את הבנות שלהם, שהתחתנו איתו, שיהיו אצלו, שכל העולם רוצה להיכלל בו, ושלמה המלך ביקש, הוא באמת לא הצליח, נכשל בזה כביכול בדרגתו, הוא לא עשה את זה, לא הצליח לעשות את זה כמו שהוא רצה, שבאמת לבטא לגמרי את הגלות ולעשות מצב של גאולה מוחלטת. אבל מה כן ראינו שמה? שבאמת הייתה התפשטות השראת השכינה יותר מכל דור אחר. בכל מקום היה שכינה. כתוב, ויעשה המלך שלמה את הכסף כאבנים. מתי זה קרה? אחרי שמנסה את בת פרעה, זה לא היה בסדר. אז כתוב, מיד אחר כך, שנפלה הכלכלה. לכן המצב מזהיר. הכלכלה נפלה של ירושלים. איך, למה היא נפלה? מה קרה שם? איזה מיתון? איך מוגדר המיתון? עד אז כתוב, אין כסף נחשב. מי שהיה לו גוש של כסף אמר, תעיף את זה לפני פסח שנקה את הבית, תעיף את הגוש של כסף. אתה תופס מקום, יש לנו מקום זהב, יעלומים, מי צריך את הכסף. זה שימש כנראה לשחק, אולי ילדים שחקו איזה חמש אבנים, אולי. אבל יותר מאוחר, ברגע שהוא נשא את בת פרעה, הוא הכניס, כתוב שהיה בזה חוכמות זרות, אז משל לחוכמות זרות, אז ירדה הכלכלה, וכבר התייחסו לכסף בכבוד מסוים, אבל לא היה מקום לשמור אותו באוצרות, זה היה יותר מדי הרבה, אז יצקו אותו לסלעים, ושמו אותו בירושלים שיפה הפרויקט, פה פעם היה בירושלים פרויקט של עריות, כן? כל המן עשה את האריה שנראה לו, עשה לפני כמה שנים. אז היה הפרויקט של לעשות כבישים של, של כסף בירושלים, שלא יגנבו את זה, עשו כאלה יציקות בטון, יציקות כסף בירושלים. זה כבר המצב של מיתון כלכלי קשה, שכבר יחשיבו את הכסף למשהו. אז תבינו שאיפה עם ישראל עמד אז, מבחינת שאיפה הקדוש ברוך הוא היה בכל דבר. לא הייתכם שיהיה עניות כדי שיהיה קדושה, הכל היה. אבל אחרי זה, המרחב כבכל שעה שעת שכינה זה בגבול ההלכה. מחוץ לגבול ההלכה, ההלכה, זה הגבול. עכשיו, מה זה נקרא דלת אמות של ההלכה? זה אומר לך, מה שמענו לפניכם, דלת אמות, שוב פעם דלת, קרן זווית, שתמצא את הייחוד בדלת אמות האלה, בקרן זווית, יש לך קרן זווית, גם בתוך ההלכה שנראית מרובעת כביכול, מרובע, נכון? כן, עשו, מותר, עשו, ככה ולא ככה, יש לך את הזוויות של הייחוד, אז זה יוביל אותך לייחוד, לדזיקות, שאתה רוצה אותה, שאתה מחפש את הגול, את המקיף, מחוץ לקופסה, בתוך הקופסה תמצא את זה. יש שם קרן זווית, הרבה, בכל קרן זווית יש נקודה של ייחוד, יש עיגול, זה עיגול, זה לא מרובע. זה מאמר המוסגר, אבל מה זה אומר? זה אומר שהשני למלכות עכשיו מחפש את נקודת הייחוד בתוך הגבול ששם יש הרצרת שכינה. עכשיו נגיע פה לפני שמר לפני הצצה לנקודה שהיא תורה בליקוטי מוהר"ן, ולא ניכנס לכל התורה, אני רק איזה שני מושגים שירחיבו לנו את היריעה של ההבנה בעזרת השם. אז הולך ככה. כתוב פה, אמרנו עיגול ופגשנו ריבוע, נכון? עיגול וריבוע. יש בזוהר מושג שנקרא עיגולה וריבוע. זה מופיע בתורה, ליקוטי מוהר"ן תורה נ"ט, היכל הקודש, שרוצה תורה מופלא. בזוהר כתוב שאת שבתותיי תשמורו, זה נקרא עיגולה, שבתוכו יש ריבוע. מה זה עיגול וריבוע? אז העיגולה וריבוע זה נקרא מם, שזה מם סתומה, וסמך, זה עיגול. כתוב מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים. חוץ סרגל של ילדים, שבלונה, כן? של ציורים, המם והסמך, אין שם נס. רק בלוחות היה נס, שם היה נס. מה קורה? מה, איך תופסים אותם? פעם, לא יודע איך זה. עושים את זה עם כאלה מוטות של פלסטיק, נכון? בתוך הזה זה צריכים רק להשלים את החסר עם העיפרון, כי זה נתקע באמצע. אי אפשר לעשות מם סגורה בתוך שבלונה של פלסטיק, איך תעשה את זה, ואין להם לא סמך. כל עוד אחרת אפשר לתפוס אותה, אבל את המם והסמך אי אפשר לתפוס. אז לכן, איך הם עמדו המם והסמך שבלוחות? היו תלויות בנס. מם וסמך בנס היומדים. מם וסמך זה מבטא הרבה הרבה דברים ברוחניות. מם זה כוח של ריבוע. סמך זה עגול. אבל אתה אומר שזה שני אופנים של איחוד שמבטלים את הרע שבעולם. שני אופנים שמבטלים את הרע שבעולם. יש עיגול ויש ריבוע. עיגול זה 60. סמך זה 60, כל איסור בטל ב-60. מם, מם, שיעה של מקווה, טובלים המקווה, מבטלים זה תומה. אז זה תמוע. עכשיו, הריבוע, מה שהוא מבטא, זה כוח של שיפוט. אדם מסתכל עם ריבוע, אמרנו כבר, שופט את המצב, בודק אותו, זה נקרא ריבוע. עיגול זה כוח של אמונה. זה כוחות שנראים סותרים אחד לשני. האמונה זה נקרא אמונה, הכל אלוקות, הכל זכות, הכל בסדר. הריבוע נקרא, רגע, מה קורה? אני שופט את המצב, נכון? זה נקרא ריבוע. זוויות, בוננות, זה ריבוע. עיגולה וריבוע. יש בעולם היבט של ריבוע, אתה בודק כל דבר, תמדתי השוואות. יש היבט של עיגול. אפשר לבדל את האיסור, את הרע שבעולם, בשני אופנים. רק בשתיים ביחד. בעיגולה וריבוע. ושבת קודש. עיגול וריבוע ביחד בשבת.